אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, ואנחנו במשדר חירום מיוחד. חברים, אנחנו במלחמה. אני ואורן ביטרמן כאן באייטם הכל סביב הכסף, הולכים לעזור לכם לצלוח את המשבר. איך אנחנו מתקדמים מכאן ומה עושים? אז מי שלא צפה בפרק הראשון, שיצפה בפרק הראשון, שדיברנו על איך להיערך ואיך לצאת מהמצב ואיך להתנהל במצב, והיום אנחנו בעצם ממשיכים את הנושאים. אורן, מה אנחנו הולכים לדבר היום?
טוב, אז עבר שבוע, ואפשר להגיד כבר עוד רגע שבועיים של מלחמה, שבוע וחצי של מלחמה.
כן.
והדברים כבר מתחילים טיפה לרדת, לשקוע. זאת אומרת, שבוע ראשון כולנו היינו פה באבל נוראי.
בהלם.
בהלם.
בשוק.
ובשוק. ואנחנו עדיין כולנו כואבים.
נכון.
ומפה כמובן מוסרים שוב את תנחומנו. וליבנו עם כל המשפחות החטופים והנרצחים. והעניינים מתחילים לשקוע, ומתחילות כל מיני הערכויות, גם בתוך המערכת הבירוקרטית הגדולה שלנו במדינה. אנחנו נדבר על זה גם, ונראה איך זה מועיל לנו, אם בכלל. ובכלל, איך אנחנו מתרגלים לדבר הזה של המציאות החדשה הזאת שנכפתה עלינו,
כן.
ומה אנחנו עושים בתקופה הזאת.
מעולה. אז אני רק מזכיר, בפרק הקודם דיברנו ואני נתתי איזושהי תחזית. אמרתי, חברים, זה מצב כזה שכרגע כולם בסוג של אי ודאות אחת גדולה, ודיברנו על זה קצת, ואז אמרתי לחקן אורן שאנחנו, זה לא שהמצב יחזור לקדמותו, זה שאנחנו פשוט נתרגל לצד המלחמה לנהל שגרה.
נכון.
אוקיי? זה לא שהמלחמה פשוט ייגמר.
נכון.
אוקיי? אנשים מצפים שהמצב יחזור לקדמותו. אין שקר גדול מזה בהיסטוריה. אין דבר כזה. אז אי אפשר להחזיר שום דבר לקדמותו. לא ניתן. אפשר לבנות חדש. אז אם המצב השתנה, אז עכשיו אנחנו צריכים להשתנות יחד איתו. אז מציאות חדשה, פעולות חדשות.
כן.
למה, אגב, למה הקורונה הפילה כל כך הרבה עסקים? מציאות חדשה, פעולות ישנות.
כן.
אותן פעולות.
אותן פעולות.
זה כאילו נגמר לך הכביש ואתה מסליח לנסוע ישר, נתקע
נכון,
בקיר.
נכון.
ככה אנשים חוו את זה.
מזל שלא עבר הרבה זמן מאז, אז אנשים עוד זוכרים ורואים.
נכון, נכון.
ומבינים מה קורה.
יכולים להבין את האנלוגיה לגמרי.
כי בדרך כלל, כל מה שכולם אומרים, זה פעם בעשר שנים יש איזה משבר נוראי.
כן, לא בישראל.
אז פתאום אנחנו חוטפים את זה.
לא בישראל.
כן, אבל פתאום אנחנו חוטפים עוד משבר. אני לא יודע, זה הולך להיות עולמי.
נראה לי כל שנה בממוצע יש פה מלחמה.
כן, אנחנו רואים פה כוחות טקטיים, אבל מאוד מאוד גדולים. איראן, ארצות הברית, חיזבאללה, רוסיה, לא יודע מה, כל מי, אתה כבר לא יודע לאן זה הולך לקרות.
נכון.
וכמובן שהמחשבות של הרבה מאוד אנשים נשארים איפה? בפסימיות.
נכון, בחדשות.
בחדשות, הפסימיות.
כן.
שזה מגבר פסימיות. ואנחנו שוב חוזרים על זה. חבר'ה, תמתנו, אני חייב להגיד לך, שחר, השבוע הורדתי כמעט לגמרי את החדשות, פעם ביום אולי מתעדכן לראות מה קורה.
אני גם הורדתי, משמעותית.
האנרגיות שלי פתאום חזרו להיות אותן האנרגיות.
נכון.
ביומיים הראשונים שהיית הזה, כולנו היינו באלה מול המסכים, בוהים ככה, עם חור בלב,
נכון.
וזה הרג אותנו.
נכון.
אז חברים, הגיע הזמן להוציא את הראש מהבוץ.
כן.
הצבא שלנו דואג לנו. בסדר, המדינה פה כולנו, אנחנו רואים ערבים אחד לשני, אבל אין לנו מה להיות כל הזמן תקועים בטלפונים,
כן,
ברשתות,
זה
בטלוויזיות.
אפילו, אורן, זה אפילו לא השיח, זה אפילו לא השיח. אני אגיד לך מה השיח, מה בשליטתכם, מה לא בשליטתכם.
בדיוק.
זהו, חבר'ה, כאילו כל אחד פה נהיה לי אחראי על כל המצב המדיני והביטחוני. אתם לא אחראים על המצב המדיני והביטחוני, אלא אם כן גויסתם למילואים, או שאתם חלק ממערך הפיקוד הביטחוני, או שאתם שרים בממשלה.
או שבאתם לערוץ 12 או 13 כפרשנים, ואתם רוצים קצת להאיר את העיניים שלכם.
כן, או שאתם עיתונאים. חבר'ה, צריך להתעדכן, חשוב להקשיב להוראות פיקוד העורף. מה זה חשוב? חייב. מכאן, ואגב, אני גם אגיד יותר מזה, גם אנחנו מנהלים פה מהלך של התנדבות, ורוצים לעזור, ועכשיו פניתי לקבוצות שלי, של הנבחרות עסקים, בואו נתגייס ביחד, נעשה ביחד. פניתי לחיים גוזלי, איך אני עוזר לך, איך אני מקדם איתך. עושים, עושים הרבה. אבל בסופו, וגם אגב, גם זה שירות לציבור, גם עכשיו זה שירות לציבור.
Okay.
אוקיי? עכשיו, מכאן ללשקוע עכשיו במלחמה, שזהו, עבדה עלינו המציאות. חבר'ה, לא עבד עלינו שום דבר, אנחנו עם הנצח, שרדנו פרעות קשות יותר, ואם אנחנו נתנהג מה שנקרא בצורה חיובית, אופטימית, נביא תוצאות חיוביות ואופטימיות לחיים. גם בתקופה כזאת קשה, כן. גם בתקופת משבר.
אני רוצה לספר לך משהו שרק תבין, תבין את המיינדסט, בסדר? Mm-hmm. הייתה אצלי שבוע שעבר לקוחה, הגיעה לפה פיזית למשרד, mm-hmm. שיש לה שני ילדים בצבא. שניהם משרתים, אחד בצפון, אחד בדרום.
וואה.
היא רועדת מפחד.
כן.
והיא באה אליי למשרד, בלי פחד בכלל, עם אנרגיות צי. ולא הבנתי איך, אני אומר לעצמי, רגע, רגע, יש לה שני ילדים בצבא, וואי, איך היא לא, אתה יודע, שוקעת.
כן.
מה מסתבר? הבן שלה, שמשרת בדרום, איבד המון חברים. המון כן. חברים.
וואו.
בסדר? היה גולני שם, נהרגה, לא יודע, כמעט פלוגה, זה מה ששמע, זה השמועות.
וואו.
הנדסה קרבית, גבעתי, כל מיני חיילים שהיו קרובים אליו, הוא איבד המון המון חברים, והיא הייתה, אחרי ההתקפה, היא הייתה ממש באלם ובדיכאונות, לא יכלה להרים את עצמה, ואז הוא התקשר אליה, והרים אותה עם האנרגיות שלו. למה? איפה האנרגיות שלו היו? איבדתי את החברים שלי, לא מעניין. אגב, הוא התקשר אליי ואמר, תקשיבי, אני רוצה שתארגני ככה וככה וככה וככה, ולחבר ההוא תביא ככה, ולזה תעשי ככה, ולזה תעשי ככה. אם אנחנו הולכים להילחם, הכל יהיה בסדר. הוא היה באנרגיות שהם הולכים לפרק אותם.
כן.
הם הולכים לנקום את המוות של החברים שלהם.
כן.
זה האנרגיות. Mm-hmm. לא היה בו אבל. Mm-hmm. האבל, הוא יודע, הוא נמצא שם, mm-hmm. אבל הוא ממתין בצד.
כן.
את התקופה להתאבל, יהיה לנו אחר כך.
נכון.
בסדר? מה שאיבדנו פה, והצלקת שחרטו לנו, היא לא תיעלם.
לגמרי.
היא לא תיעלם. אבל אנחנו נלמד מהצלקת הזאת, ועכשיו זה זמן פעולות. נכון. עכשיו זה זמן מלחמה. כן. במלחמה אין זמן לקפוא.
אתה יודע...
אתה לא יכול לקפוא במקום ולא לעשות שום דבר.
אתה אומר פה משהו ענק בעיניי, כי תראה, המיינדסט הזה, זה בדיוק המיינדסט שצריך לעולם העסקים. וכאן אנחנו נמדדים.
כן.
אתה יודע, יש משהו אחד טוב במצבי חירום, במצבי משבר. משהו אחד שהוא טוב. וזה המקום הזה ששם אתה נמדד על אמת. התכונות שלא עבדת עליהן מספיק, יבלטו, ואתה תראה את זה על סטרואידים, מה שנקרא, ואתה תראה כמה הפחדים פתאום מנהלים אותך, והסיפורי סבתא בראש מנהלים אותך, וכל השחות דעת מנהלות אותך, וכל האנשים שרואה שחורות פתאום אתה נמשך אליהם, פתאום זה יהיה על סטרואידים. ו... אנשים שהם קליברים, שלא משנה מה, הם בלתי ניתנים לעצירה, תמיד מקדמים, תמיד יוזמים, תמיד עושים, תמיד אופטימיים, תמיד שופכים אור על מקום חשוך, פתאום בתקופות האלה אתה רואה את זה על סטרואידים.
כן.
אתה מבין? כאילו משהו במצבי קיצון מדגיש את האמת.
נכון.
וזה הדבר הכי חיובי במצבי משבר.
נכון, אבל אני יכול להגיד לך, בהמשך לאותו סיפור עם הלקוחה, כשהבן התקשר והיא הייתה עם אנרגיות פח זבל, פסימיות לגמרי,
כן, כן.
הוא הרים אותה.
כן.
הוא זה שהרים אותה. זאת אומרת, הילד שלה זה שהדביק אותה מטורף. באנרגיות שלו.
נכון.
והיא באה אליי באורות. היא באה אליי באנרגיה של עשייה, והיא אומרת לי, אורן, אתה לא יודע, אני ארגנתי פה ועשיתי פה ועשיתי פה, וארגנתי תרומות כן. וארגנתי יופ. לזה.
כי זה...
זה האנרגיות.
כי זה לא מועיל.
זה מה שצריך. כי לא מועיל להיות לא במיטה, מועיל לא מועיל לבכות.
לא מועיל להיות פסימי. לא מועיל. לא מועיל. תשמע, אתה יודע משהו? זה קטע. אבל אם אנחנו... חושבים בלוגיקה ולא רק מתוך הרגש, מה אנחנו מבינים? רגע, אם יש מצב משבר, זה דווקא נותן לנו סיבה ללמה להיות הכי אפקטיביים,
כן.
ולתת הכי בראש, והכי להצליח, והכי להביא תוצאות, והכי להתקדם.
כן.
כי אם המצב נהיה גרוע והידרדר, אז צריך לעשות הכי טוב שלנו. אבל מה קורה במבחן התוצאה אנחנו רואים אצל רוב האנשים, הרוב המוחלט, 90% לפחות, מה אנחנו רואים? 90% מהאנשים, אחד מתוך 10. מה הם אומרים לך? לא, המצב גרוע. פתאום הם מזדהים עם המצב. המצב גרוע, אז גם אני במצב גרוע. חס ושלום שאני אשנה אותו. מיינדסט כזה של מסכנים. אתה יודע מה? בוא ניכנס עד הסוף באנשים האלה, בא לי. אתה יודע, כשהחמאס עשה לנו את המכה שהוא עשה לנו, גם אני הייתי באלם איזה יומיים. אתה יודע, ראיתי זוועות.
כן, גם אני.
שלא נתנו לי לישון בלילה, אורן. אני קמתי בלילה, באמת, סיוטים.
גם
על,
אני.
על הדברים שאני ראיתי. ו...
אני חושב שכולנו, אין פה, כן. אין פה מישהו שלא הזדעזע. זה כן. היה המטרה שלהם.
כן.
מטרה הייתה להתעלל בנו,
נכון.
ולעשות את זה בריש גלי, להראות את זה בכל מקום אפשרי.
נכון. עכשיו, מה שכן, אתה יודע, היה את היום יומיים האלה, של סוג של שוק. סוג של שוק, הלם. אתה יודע, כשאתה בהלם, אתה נכנס לקונפיוז'ן, לבלבול, אתה פתאום מחפש את עצמך, כמו ווייז שמחפש קליטה.
כן.
עכשיו, אני אומר, דווקא במצבים האלה, אנשים הכי צריכים אותי. דווקא עכשיו הם הכי צריכים אותי. אני כיועץ עסקי, כמישהו שעוזר לאנשים במצבים קשים, כמישהו שעוזר לאנשים להגשים חלומות, לבנות את העסקים שהם חולמים עליהם, לעשות כסף, לגדול, לפרוץ גבולות, זאת אחריות שלי. וזה יושב על אחריות אישית. אתה יודע, אתה שאלת אותי משהו, היה לנו איזושהי שיחה, ולא זוכר מה דיברנו בדיוק, אבל אני זוכר שאמרתי לך, אורן, מי שמחליט עכשיו מה נכון ולא נכון, זה אנשים שהם לידרים ומומחים במה שהם עושים. הם מחליטים מה נכון ולא נכון. הברירת מחדל של רוב האנשים תהיה להתכנס, להתכנס. להיכנס למקום הזה הכואב, המקום הזה הממתין, המקום הזה החושש, הלא ודאי, זה רוב האנשים. אנשים שהם אנשי עסקים, שהם לידרים, שהם פייטרים בנשמה שלהם, זה האנשים שהכי מובילים בתקופות כאלה. הדוגמה עם החייל זו דוגמה מצוינת. כי אני חושב שמה שקרה לאותה האמא, נפל לה הסימון, היא אומרת, בונה, הילד שלי?
הוא.
הוא איבד את כל החברים שלו.
הוא איבד את החברים שלו, בדיוק.
הוא ברוח לחימה, הוא מאיר אור במקום של חושך, אני צריכה להיות חשוכה? בום, נפל לה הסימון. אז היא השתנתה. פתאום כן. הגישה השתנתה 180 עלות. ואני אומר, דווקא בנקודות האלה, הכי צריך אנשים, ואותם צקצקנים, ובגלל זה אני אומר שעכשיו נכנס באים אמא שלהם, אותם צקצקנים, שאתה רואה פתאום בעל עסק משווק, ואתה יודע, הלקוחות שלי פשוט פנו אליי, שחר, אני מפחד לשווק, אנשים כתבו לי שאני משווק, התחילו לרדת עליי, איך אתה משווק בתקופה כזאת, ואיך אתה מדבר על עסקים, ואיך אתה מדבר על כסף, התחילו לצאת עליהם. ואני אומר, כל אלה שיצאו עליהם, זה משתפי פעולה עם החמאס. כל אלה. הרי אם אתם באים ואתם הולכים נגד האנשים פה שרוצים להתפרנס ולחיות, ואתם הולכים נגד האנשים האלה, אתם חמאסניקים. כי זה מה שהם רוצים, שאנחנו נפסיק לחיות. שאנחנו נפסיק לצמוח.
לא יודע אם הם חמאסניקים, אבל הם תורמים.
הם תומכים בפאקינג חמאס, ככה אני רואה
תורמים,
את זה.
הם תורמים, הם תורמים לניצחון שלהם, ככה הייתי מגדיר את זה.
סבבה.
הם תורמים לניצחון סבבה. שלהם.
אתה הבנת את הכוונה שלי. אתה הבנת את הכוונה שלי. אני לא מנסה להיות פה פוליטיקלי קורקט ולא נעליים, כן. כי אני אגיד לך מה, אנשים לפעמים צריכים באמת לעשות שנייה בדק בית. כפר עליך, זה שאתה כאילו כאוב, לא אומר שהשכן שלך לא כאוב, אבל יכול להיות שיש לו עוד בעיות, יכול להיות שהוא צריך עכשיו לעשות כסף, הוא מנהל עסק, יכול להיות שיש לו בעיות הזרימיות, יש לו אולי בית לדאוג לו, אולי משפחה לדאוג לה, אולי הבנק עכשיו התקשר אליו עם שיחה נוזפת בטלפון, סוגרים לך את החשבון, לך תדע מה הבן אדם הזה עובר. אתה מבין? הנה יש הזקה, אז תכף נחזור. טוב, אז חזרנו לשידור, היינו בממד, ועכשיו אנחנו בסדר. טוב, אז דיברנו על, קודם כל, נקודה קטנה על אותם הצקצקנים שמגיבים כל מיני תגובות, כל התומכי חמאס, ככה אני קורא להם, כי בעיניים שלי, אתה יכול להיות או בצד של אלה שמפזרים אור, או שאתה יכול להיות בצד של אלה שתורמים לחושך. זה או, או. בטח במצבים כאלה. אם אתה בא ואתה מוריד את החברים שלך, את האנשים שגרים איתך וחיים איתך ואת העם שלך, אתה בצד של החושך. אם אתה בא ואתה תורם ואתה מרים ואתה עוזר ואתה עושה שיהיה טוב, אתה בצד של האור. ואנשים כאן צריכים להחליט באיזה צד הם נמצאים. אוקיי? אני באופן אישי, כשעשיתי חידוש של הקמפיין עכשיו, אז מה עשיתי? דיברתי על המקום הזה של בונה, אנחנו במלחמה, חברים, אנחנו במקום קשה ולא טוב. אבל ראינו מה קרה בקורונה, ראינו מה קרה לאנשים שחיכו יותר מדי. מה קרה להם? הם ציפו שהמדינה תעזור, הם ציפו שהמצב ייגמר, הם ציפו שזה יחזור לקדמותו, ובום, נמחקו להם העסקים. נכנסו לחובות, פשטו רגל.
מה הם קיבלו?
זובור, מה הם קיבלו?
1,500 שקל מביטוח לאומי.
יופי, כל הכבוד. אתה מדבר איתי על... עכשיו תשמע. מצחיק, כן, אבל אתה יודע, יש אנשים שסגרו
עסקים. אבל הם חיכו למדינה.
יש אנשים שסגרו עסקים. אבל המדינה
תציל אותנו.
ברור. כן. עכשיו תשמע, לא, המדינה תציל את החברות הגדולות. בסדר? שהשורה התחתונה, אני מסכה על זה ככה. אם אתם רוצים להצליח ולגדול, תהיו אנשי אור, תהיו אנשים של נתינה. זה הרי כל המהות כבעל עסק, להיות בן אדם של נתינה. אז כשאני באתי ופניתי, אז אמרתי קודם כל, מה אני עושה? אני קודם כל נותן. אז באתי, פתחתי בקמפיין חברים לאור המצב, ובגלל שאני יודע מה קרה גם לעסקים בקורונה, ואני יודע כמה אנשים צריכים עכשיו עזרה יותר מאי פעם, וודאות יותר מאי פעם, אני נותן גם שיחות ייעוץ עסקית במתנה, טלפוניות, שאנחנו נעזור לכם לצאת מהסיטואציה ולשפר את המצב, ואפילו גם בתקופה הזאת של המשבר, לייצר צמיחה מאוד חזקה בעסק. אוקיי? יש מה לעשות, ויש הרבה מה לעשות. כמה דברים עשינו עכשיו? היינו עסוקים בטירוף.
נכון.
בטירוף. אוקיי? עכשיו, תראה איזה קטע, אבל יש אנשים שיגידו לך, אתה למה לא, למה לא, למה לא? ויש אנשים שיגידו לך, אתה למה כן, למה כן, למה כן? ובעסקים, אתה חייב להיות בן אדם של למה כן. אתה לא יכול להיות בן אדם של למה לא.
זה תמיד, דיברנו על זה כבר
נכון,
כמה פעמים.
נכון, נכון. סגור. אז קודם כל תהיו אנשים
תגיד,
טובים.
אני רוצה לשאול איזו שאלה קצת כבדה.
דבר
אליי. זה שצרה, כן? אני אומר, אני אומר, בהקשר למה שסיפרתי על הלקוחה וגם על כל מה שדיברנו עכשיו.
כן.
אני אומר לעצמי, וואלק, נגיד ואורן חס וחלילה היה הולך עכשיו לעולמו. נרצח, נפטר, whatever. מה אני מצפה
אתה מעביר לי את הטסלה?
אני אומר, מה אני מצפה שיקרה אחרי זה? האם אני עכשיו כאורן, אם אני חושב על זה, מה אני אעדיף? שהמשפחה שלי, סלש החברים שלי, יהיו, ישקעו בבוץ ויגידו, לא, אורן לא פה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו זה, יהיו בדיכאונות, אפילו לתקופה ארוכה, או אני מעדיף שהם דווקא יצמחו מזה, יעברו את זה, אוקיי, יתאבלו קצת, אבל יצאו מזה כמה שיותר מהר, ויזרמו לחיים שלהם.
ברור,
אם
ברור.
אם אני מסתכל על זה, אתה יודע, אני מעדיף שוואלה, אני אומר את זה גם לאגר, אם היא שומעת אותי עכשיו. תמשיך את החיים, הכל טוב. יש לנו ילדים לגדל, הם צריכים לגדול בהור, בכיף, בשמחה. הם לא יכולים להיות באבל כל החיים.
נכון.
אז אני אומר, להשאיר מקום קטן כמובן לאבל, אבל אין מה לעשות.
כן.
החיים יותר חזקים.
צריך להתאבל.
החיים יותר חזקים.
צריך לקבל איתם. את המצב. צריך לשקוע. נכון. הכל בסדר. אבל אתה יודע...
במידה.
מה ההבדל בין אנשים שהם high performance לאנשים שהם low performance? מה ההבדל בין אנשים של ביצועים גבוהים והצלחות גדולות לבין אנשים של ביצועים נמוכים וממש בקושי מצליחים? ההבדל הוא שהדאונטיים, הזמן הזה שהם מרשים לעצמם להיות בדיכאון או בחוסר תפקוד, הוא זמן מאוד קצר.
כן.
אוקיי? מישהו שהוא high performance, במצב כזה של כזאת מכה קשה, אתה יודע, אז יום יומיים הוא יהיה באיזשהו אבל כזה, וקצת ישקע, ונסה רגע לחשב מסלול מחדש. אבל זהו! זה יומיים, וזהו! וזהו! ואז הוא חוזר לתפקוד C. זה ההבדל. בן אדם שהוא low performance, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. יש אנשים שעד היום מספרים לי שהם 30 שנה ניסו וזה, ומה היה לפני 30 שנה.
אתה יודע למה אני צוחק?
למה אתה צוחק?
מהכותרות פה של הטלוויזיה.
מה אתה צוחק?
עוד בכיר בחמאס, פגש טיל ישראלי. הם גדולים. הם הורידו את זה, אבל מהר מקודם זה היה.
גדול. עוד בכיר בחמאס, פגש טיל ישראלי. יפה מאוד, אז זה אחלה דעת.
טוב, זה נקרא התקדמות. על הכבוד, מגיבים כמו שצריך.
כן, האמת שכן. טוב.
טוב, בקיצור, אנחנו לא יכולים לתת לחמאס, סלש חיזבאללה, סלש איראן, וכל חברי ציר הרשע האלה.
וכל התומכים שלהם.
וכל התומכים שלהם.
כל התומכים שלהם שמורידים אחרים.
באשר הם.
ומבקרים אחרים כרגע, או שופטים אחרים, או נכנסים למי השם, וכל מיני שטויות. כל אלה תומכי טרור מבחינתי. כל אלה תומכי חמאס. כי החמאס זה מה שהם רצו שיקרה. זה המטרה שלהם.
לפלג,
ואם אתם תומכים בזה,
לפלג, להרוס.
אתם למעשה תומכים בחמאס. ככה אני מסתכל על זה, שחור ולבן. תהיו אנשי אור. אור, תאירו איפה שחשוך. להאיר, באלף.
זה לא אומר שלא צריך להפיק מסקנות.
ברור שצריך.
דברים.
אבל לא עכשיו. אבל זה השלב לפעול. זה השלב לעשות. זה השלב להתקדם.
כן.
לא השלב לעצור ולעשות חשבונות. לא. להתקדם.
כן.
ואם אתם לא יודעים איך להתקדם, אז לחפש מי יודע לעזור לכם להתקדם, אבל להתקדם. כן. אוקיי? זה ממש לא הזמן לעצור.
יאללה. אז בוא נדבר רגע איך המדינה התחילה, המדינה או כל מיני גופים מסוימים בתוך המדינה, הגופים בוא נגיד הגדולים, הבירוקרטיים, הלוחות הגדולים, הטקטונים הגדולים האלה, התחילו לעשות התאמות והתחילו לשחרר כל מיני הקלות.
כן.
כן? בגרשיים, בכוונה אני אומר. הקלות. כן. בסדר? אז המדינה, אז אני רוצה לדבר פה על כמה מקומות שראינו כבר ציוצים של הקלות שמגיעים מכל מיני מקומות. אז קודם כל, לבעלי עסקים, אז יש לנו את הקרן לערבות המדינה שמעניקה סיוע לכל מיני עסקים. אז הם החליטו שהם נותנים גרייס של 3 חודשים לעסקים, למי שיבחר, ועל אותו גרייס, אותה תקופת גרייס, ישלם הלווה, ישלם ריבית בלבד. בסדר? זאת הקלה אחת. הקלה שנייה, זה התאמה של הבטוחות. מה זה התאמה של הבטוחות? בדרך כלל מי שלקח הלוואה בערבות המדינה, אז נגיד והוא לקח 100,000 ושמו לו 15,000 שקל מתוך ה-100,000
בצד.
בצד. כן. אמרו לו, אל תיגע בזה. אז הם אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה לכם התאמות. זאת אומרת, אם סתם לדוגמה, הסכום של ה-100 ירד ל-50,
כן,
אז בוא נוריד לך חצי מהביטחונות גם, נשחרר לך את הכסף. אבל, רגע, אבל זה הכסף שלי. אתם הבאתם את הכסף מההתחלה, ואני גם משלם על זה ריבית.
כן. אבל זה ביטחונות שעושים הבנקים, לא?
אז לא, אני אומר, התאמת בטוחות הזה, זה משהו שהיה אמור להיות גם ככה. אני לא מבין למה לא עשו את זה.
רגע, אני שואל שאלה, באמת אני שואל. זה ביטחון של הבנק.
זה ביטחון
של הבנק.
אתה קיבלת את ה-100,000
דרך הבנק.
דרך הבנק.
נו, באישור הלוואה בערבות המדינה.
כן, בוא נעשה רגע סדר.
כן.
המדינה ערבה להלוואה שלך.
כן, נכון.
שקיבלת מהבנק או מכל גוף אחר. זה יכול להיות, יש איזה כמה גופים, 12 אם אני לא טועה, שמעניקים את ההלוואות האלה.
כן.
אז המדינה ערבה לזה שאם אתה לא תשלם, הם ישלמו. זה הערבות שלה, בסדר? בגלל זה נקרא ערבות המדינה.
נכון.
אז היא אומרת, רגע, אבל אנחנו לא ערבים במלוא הסכום, אתה גם ערב לעצמך, כי אנחנו ניקח חלק מאותם סכומים שקיבלת, ונשים אותם בפיקדון בצד, שלא תוכל לגעת
כן,
בהם.
כן, כן, הבנתי את הראש.
אז זה אתה ערב
פשוטות,
והם ערבים.
הבנק
והמדינה ערבה.
הבנק מאבטח את עצמו עם איזשהו סכום מתוך הלוואה.
הבנק סלש המדינה.
כן, שם בצד כסף כן. שלך, ואומר לך, זה הכסף שאתה לא יכול לגעת בו, כי אנחנו צריכים ביטחון.
כן, אז מה
הפעם משחררים.
ההקלה הייתה, יותר. רגע, בוא נשחרר לך חלק מהביטחון, שזה גם הגיונית, היית גם אמור לעשות את זה אחר כך, בכל מקרה, אני לא יודע למה זה כזאת הקלה. הגיונית זה לא נשמע הקלה.
לגמרי,
אני חושב צודק. עוד הקלה, בגרשיים, זה שאם אתה מבקש עכשיו הלוואה מערבות המדינה, אז אתה לא חייב להביא דוח מבוקר. אוי, ביג פאקינג דיל. אז לא הבאת דוח מבוקר, הבאת דוח בלתי מבוקר, גם שהרואה חשבון זה, אין פה באמת הקלה. אוקיי? בוא נמשיך עם עוד הקלות בגרשיים של רשות המיסים הפעם, שהיא אומרת, רגע, אני דוחה לכם את המועד שתוכלו להגיש בו דוחות מס בחודש, בסדר? כן. לא, קחו איזה חודשיים, שלושה, תתבררו. לא, נדחה בחודש ובוא נראה מה יקרה. בסדר? גם בהצהרות און, נתנה עוד איזו תקופה של כמה חודשים, עד 31 בדצמבר.
בסדר, לדחות, זה כאילו לדחות את המיסים.
כל מיני דחיות, גם מע"מ, הבנתי בסדר. שאמרו לדחות, לדחות. מישהו אמר, אנחנו מבטרים לכם?
לא.
מישהו אמר, רגע, בואו קחו הקלה במע"מ, בואו נוריד רגע לתקופת המדינה, בתקופת המלחמה,
לא.
את המע"מ, אולי ל-15%, אולי ל-10%,
לא.
אולי נקל עליכם יום המע"מ, למה
לא.
זה?
ככה
אולי משהו,
הם עושים
אולי
כסף.
אולי בביטוח הלאומי ניתן לכם הנחה? לא. אולי במס הכנסה ניתן לכם איזו הנחה רגעית, רגע, אולי תירגעו, לא. תנשמו אוויר רגע, כל החבר'ה שבמילואים מסכנים בבוץ, צריכים להתעסק עכשיו.
למה אתה הולך רחוק? ביטוח לאומי. על מה אנחנו משלמים ביטוח לאומי כל החיים? למה לא משלמים לנו רגע משכורות כרגע, או כספים שמזרימים לנו לחשבונות, כמו שעשו אז בקורונה, נכון? שבסוף גם לקחו בחזרה.
כן.
אתה מבין את השיט? אז כאילו, אין פה באמת אף אחד שתואג לכם.
כן, כן. בוא נמשיך הלאה. הבנקים, איזה חמודים אתם, אנחנו מתים עליכם, והבנקים החמודים, אני באמת אוהב אותם, כי הם חברים שלי הכי טובים, אבל הם לא, בוא, הם לא כזה...
הם חברים כשאתה יודע.
חברים כשאתה יודע. הם בסוף, הרי בסופו של דבר, הבנקים, איך שאני מסתכל על זה, זה אנשי העסקים החריפים ביותר.
כן.
החריפים ביותר במשק. בסדר? זה הטייקונים הכי גדולים במשק.
נכון.
אז הם יודעים לשחק את המשחק.
נכון.
אוקיי? אני לא אומר, מצד אחד הם בסדר, כי הם גם עושים תרומות, הם תורמים לכל מיני גופים, וכנראה
כן.
מצד אחד, כי הם בסוף מרוויחים מיליארדים. מצד שני, הם אומרים לנו, רגע, בואו נקפיא לכם את המשכנתא לכמה חודשים, כדי שנקל לכם על התזרים. אז בסדר, ההקלה הזאת גם עולה הרבה מאוד כסף. לכן, כמה זה באמת הקלה, וכמה זה באמת הקלות הדברים האלה, אני בספק.
זה לא הקלות, אורן, אתה יודע למה זה לא הקלות?
זה דחייה, זה עזרה תזרימית, אבל העזרה תזרימית הזאת עולה הרבה כסף, בסדר?
זה עזרה נקודתית מאוד, אבל אחר כך זה מגדיל לך את כל ההתחייבויות.
כן.
אז זה לא באמת עזרה, זה כאילו, זה אתה עוזר לעצמך בתכלס. כאילו, כי אתה דחית קצת, אבל אתה תצטרך להחזיר את זה אחר כך.
נכון.
אז זה לא באמת עזרה. אוקיי? ומתי זה באמת עזרה, אגב? זה עזרה כשאתה יודע ודאות לגבי צפי עתידי מה עושים. הרי למה אין הקלות לבוא אני אתן לכם יועץ עסקי לדוגמה? למה לא?
כן.
איפה הקלות של, חבר'ה, אתם צריכים כרגע מומחה, סיטואציה מורכבת. אתה מבין?
פיננסי, עסקי, הכל.
אם מה? המדינה הייתה מסבסדת יועצים עסקיים, וואלה, כן. זה היה מגניב. אתה מבין? הייתה עוזרת קצת לאנשים.
כן.
נכון? לא עושים את זה. אז זה לא באמת הקלות, וזה אולי קצת דוחה את הקץ, זה עוזר קצת תזרימית.
כן.
האם זה באמת הקלה? אין פה הקלות.
אז מה המסקנה שלך? מה המסקנה שלנו? אני אומר כזה דבר. יש לנו כל כך הרבה...
הזכרת לי את ההקלות שבתיכון, שיש ערכת זמן. הזכרת לי את הערכת זמן. שיש בתיכון, ערכת זמן.
כן.
של המבחנים.
כן.
נו, מי שיש לו קשב וריכוז.
כן.
קצת הזכיר לי את זה עכשיו משום מה.
כן.
נו, תמשיך.
כן, אבל זה הקלה אמיתית, יחסית.
תראה, בקיצור,
כן, אנחנו רואים פה הקלות בגרשיים בעיקר, בסדר? לא יותר מדי הקלות, לא דברים באמת משמעותיים.
מאיפה הוצאת את זה, אגב, את ההקלות מרשות המיסים?
בכל מיני מקומות. יש לנו את המדינה שפרסמה את זה, רשות המיסים שפרסמה את זה. יש לי פה מסמך של התאחדות יועצי המשכנתאות על כל הדחיות של כל הבנקים למיניהם. בנק פועלים, בנק לאומי, בנק ירושלים, בנק מזרחי, בנק בינלאומי, בנק דיסקונט, כולם יש להם סוג של גרייסים כאלה ואחרים, זאת אומרת דחיות של המשכנתא שהם מעניקים לכם, כל אחד עם הדברים שלו.
כן, אז למעשה
גם על המשכנתאות, אני מניח שגם על ההלוואות יהיה לכם קל לקבל יותר בתקופה הזאת.
אבל אתה רואה פה משהו שאני אומר, יש פה איזשהו עניין. זה כאילו סוג של אינטרס של המדינה שאנחנו נהיה במשבר. למה? תראה איך אני מסתכל על זה. אני אומר, זה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת. הרי בסוף מי מרוויח?
החתול.
המדינה, נכון? היא מרוויחה. למה? כי משלם המיסים, משלם יותר מיסים, אוקיי? והבנק מקבל יותר עמלות. זאת אומרת, בסוף המדינה מרוויחה. אז למעשה הניצול הזדמנויות פה הוא על סטרואידים בתקופות כאלה. כי באים כל מיני גופים גדולים, אומרים, רגע, הקטנים צריכים עזרה? מצוין, יאללה, בוא ניתן להם הלוואות, בוא נמכור להם הלוואות.
כן.
אתה מבין, זה זמן טוב למכור להם הלוואות.
כן, אנחנו, אני זוכר ששוחחנו על כל זה גם בפודקאסט עם ירון זליך, מי שעוד לא ראה,
נכון.
מוכן לראות. אבל דיברנו על זה, שיש פה את הגופים הגדולים במשק, שיודעים למשוך בחוטים הנכונים, גם בממשלה אם צריך וגם עם בעלי השליטה אם צריך ולכופף תמיד את המיסים לטובתם או את החוקים לטובתם כדי שגם הם גם אם אנחנו נדפקים אני מחזיר את זה למה שאתה אומר לא בהכרח הממשלה מרוויחה את זה אנחנו נדפקים לא בהכרח הם מרוויחים כממשלה כי בסוף הבנקים מכופפים אותם אתה מבין?
כן.
וזה לא בהכרח מגיע אליהם אבל בכל מקרה, אנחנו רואים פה הקלות מאוד מאוד קטנות. ואיך שאני רואה את זה, אין לנו דרך אחרת, אלא לסמוך על עצמנו. אנחנו לא יכולים לחכות לביטוח לאומי שיתנדב לתת לנו כסף.
נכון.
אל תשכחו מזה. אף אחד פה לא יקבל כלום.
כן. וגם
אם
כן.
מה אנחנו נקבל? כמה אלפים בודדים? זה משהו שהוא יהיה שולי?
וגם אם כן. מתי? אחרי שכבר הכל יהיה חורבה?
אתה יודע, הדבר המעודד היחיד שאני שומע בזמן האחרון, זה שהנגיד אולי יוריד את ריבית הבנק, בנק ישראל, בתקופה הקרובה שזה, אתה יודע, אם זה יקרה, או סוף סוף, אולי תהיה פה איזו הקלה משמעותית, גם על בעלי עסקים וגם על משקי הבית, וזה אחרי תקופה של שנה וחצי.
כן, אתה יודע אבל מה הם עושים.
זימברו אותנו.
הם מורידים את הריבית מפה, מעלים את המיסים משם. אתה יודע איך זה עובד. סליחה, ולפעמים לא מעלים את המיסים, אבל דופקים לך עוד כמה מצלמות מהירות בדרך כדי לעשות כנסות. עזוב, הם יודעים איך לחזיר את הכסף לקופת המדינה, זה תמיד איכשהו חוזר למדינה, ותמיד בעל העסק או זה שרוצה להתפרנס בכבוד, הוא זה שצריך בסוף לשלם את זה.
תשמע, שחר, אני לא רוצה אבל פה ליפול לפסימיות.
זה לא פסימיות, זה ריאליות.
לא, לא, או תלונות.
זה ריאליזם.
לא, לא, אני אומר,
לא תלונות, לא אכפת לי. לא תלונות, לא מעניין אותי. אני בכלל אמרתי בתחילת הפודקאסט, אני לא מתעסק עם מה שאין לי עליו שליטה.
בדיוק.
רק עם מה שיש לי עליו שליטה.
לא, לא, אז בגלל זה, זה מה שאני רוצה להגיד. אני, איך שאני רואה את זה, אתה יודע, אנחנו עם ישראל, מגיל אפס, אני זוכר את עצמי נלחם. בסדר? מלחמות, חיים קשים, צבא, בסדר? אף אחד פה לא מלמד אותך כלום.
לא נולדת כוסית, אורן.
נכון, אתה כל הזמן, זה לא כולנו, אבל בסדר, זה לא רק אני, זה כולנו. אין פה אחד שלא עבר פה חיים קשים במדינת ישראל. בוא, לא ראיתי את כל העמים מגייסים את הילדים שלהם בגיל 18 לצבא. לא ראיתי דבר כזה, בסדר? לא ראיתי את כל העמים משלמים מיסים כאלה גבוהים כמו אצלנו.
נכון.
יש הרבה יותר נמוך. לא ראיתי את יוקר המחיה בכל העולם כמו אצלנו.
שעות עבודה.
בסדר? שעות עבודה, מחירי הדיור, תראו מה קורה פה בישראל. אנחנו עם שכל הזמן במלחמה.
אתה יודע, שמעתי משהו יפה. אנחנו עם שמנהיג את המנהיגים שלו, משהו כזה. אהבתי את זה ממש, אמרו את זה לפני כמה ימים בחדשות. כאילו, אנחנו עם שמרים את הממשלה שלו. זה קטע, אבל זה באמת נכון.
כן, אבל מה שלא הורג...
מחשל.
מחשל, תודה רבה. לגמרי.
תשמע, אתה יודע, בגלל זה כשישראלים הולכים לעגלות בארצות הברית, אתה שומע אותם באים עם ארגזים חזרה לארץ. נכון. למה? כי אין מה לעשות. אתה בא מישהו שעשה צבא, מישהו שבא ממדינה של, של עם ששרד תקופות של כמעט הכחדה, בן אדם עבר פה טירונות, החזיק נשק ביד, זאת אומרת, באים פה אנשים מחוספסים. אתה יודע, הם באים לאמריקאים, הם נראים להם כמו צ'יוואוות. כך עצם. מה אתה בכלל, אמריקאים? כאלה נאיבים, אתה יודע. פעם הייתה פה איזה משלחת, אני זוכר, הייתי בערך בן 19. אני רואה את האמריקאים, הם מדברים, הם נשמעים לי כמו ילדים בני 12.
כן.
ואני אומר, מה זה? זה ככה, זה ככה אמריקאים? כאילו, זה ככה באמת? וכן, זה ככה באמת. יש נאיביות, זה לא אותו דבר. אתה יודע, כן. ראיתי רעיון כזה ששאלו מי היה הגוף, וואו, אתה מת, אורן, מי היה הגורם ל-9-11, לאסון התאומים.
כן.
והם לא יודעים להגיד לך. הם שכחו את המילה ISIS, והם שכחו את נו.
אל-קאידה.
את אל-קאידה, עם בן לאדן, שעשה את כל הבלגן. שכחו, כן. אורן.
כן.
איזה הזיה. תקשיב, אתה יודע מה? הם אפילו לא מודעים למה קורה בעם של עצמם. ואנחנו פה יודעים כל דבר, כל פסיק, כל נקודה, שמה, מי זה מי.
שמע איזה קטע. אני לפני כמה שנים הייתי רואה חשבון של אחת החברות, והיה לנו נכסים בקנדה. אז יום אחד הגעתי לקנדה, ואני לא אשכח את זה, בשדה תעופה, בדרך הזו, אני מסתכל על, על מסך הטלוויזיה, כמו שיש עכשיו חדשות, ופה אנחנו רואים.
כן. שמנו פה חדשות ברקע.
מחבים מכוניות בוערות וכל מיני דברים.
טירוף.
פיגוזים
וזה. שלא תפספסו
את קונים. שם היה החדשות. Breaking news!
כן.
מצאו אקדח אצל מישהו בבית. Breaking news! נדבר לך בחיי! בקנדה.
די, נו.
נשבע לך בחיי. תקשיב טוב. בהולנד, הגעתי להולנד. הגעתי לאיזה מקום, זנצנצחנץ, איזה מקום. שחר, חבל לך על הזמן, ככה הוא נקרא.
אפילו השם נשמע כזה.
תקשיב, אתה הולך, אתה הולך, אתה רואה תחנות כאלה, רוח, הכל יפה. אני רואה גן ילדים, תקשיב, גן ילדים, הגדר בגן ילדים, בגובה של הברך שלי.
כאילו לא צריך שמירה.
What the fuck? כאילו, לא. וההורים מחכים כמו טאטה לבטור עם האופניים, מחכים להם כשהם ייצאו מהגן. בטור הם עומדים כמו שעומדים אצלנו בתורים וכל הישראלים. שם הם עומדים עם האופניים, אחד-אחד ככה בתור.
כן.
ילדים טובים.
וואי, וואי.
אין גדר, לא מפחדים מכלום.
כבר נשמע לי משעמם.
הבנת?
כן.
זה לא החיים שלנו פה.
לא.
אנחנו פה בטרפת מהילדות.
נכון. נכון.
בסדר?
נכון.
אז חברים, אנחנו צריכים להילחם. כל הזמן אנחנו עם נלחם. נכון. ולא סתם אנחנו עם שאנחנו לא פריירים.
לא, לא
פריירים. זה כי אנחנו נלחמים כל החיים.
כן.
אז אנחנו גם נלחם על המדינה הזאת. אני מבטיח לכם, גם אחרי המלחמה הזאת, אנחנו נמשיך להילחם.
כן.
שלא תופתעו אם יהיו פה עוד מלחמות באזור.
תשמע, בואו...
אבל מה יקרה לנו? אנחנו נהיה חזקים ממלחמה.
בואו נבין שנייה, בואו נתן רגע פרספקטיבה. אני חושב שאנשים מאבדים את הצפון כי הם לא רואים את התמונה. פרספקטיבה. חבר'ה, התקווה בת כמה? התקווה בת שנות 2000.
כן.
למה? למה? כי אנחנו עם כזה, שתמיד היה במקום של סכנה, ותמיד כל העמים רצו לשחוט אותנו, לעשות בנו פוגרומים,
כן.
להעלים אותנו, להכחיד אותנו. ועדיין אנחנו פה.
בוא, יש...
אור לגויים.
יש את התנך.
אור לגויים.
כמה שנים אחורה, בסדר? זה אלפי שנים אחורה, שכל
ברור,
הזמן...
ברור. עכשיו, מה אני מנסה לומר פה? שאנחנו לא יצאנו אף פעם ממלחמה. פשוט היה לנו קצת תקופות שקטות. זה הכל. ולמה הם היו שקטות? אתה יודע למה, אורן? כי אנחנו היינו עוצמתיים והרתנו, כמו שצריך, את האויב.
כן.
אנחנו, בוא נבין את זה ככה.
אתה יודע איזה סיפור אני הכי אוהב?
שנייה, בוא נשים את זה ככה. הסטטוס קוו של מדינת ישראל זה מלחמה. בוא נשנה קצת את השפה. בוא נבין שנייה מה קורה פה באמת. אנחנו כל הזמן במלחמה. למה? כי אנחנו כל הזמן באיום. כל הזמן יש מלחמה. 24/7. ככה תסתכלו על זה. לרגעים, יש תקופות של שקט. לרגעים. ובתקופות של השקט אנחנו קוראים לזה שלום. לא, 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 לא.
איזה שלום.
איזה שלום. רוצים לרצוח אתכם, והנה הודנה, עוד הוכחה.
הודנה, לא כל מיני, כל מיני שמות הם ציעו לזה, לא?
עזוב אותי מזה עכשיו. אני שורה תחתונה אומר ככה, אנחנו כל הזמן במלחמה, לרגעים אנחנו מצליחים להרתיע את האויב, מצליחים לשמור אותו רחוק, וזה קורה אגב כשאנחנו מאוחדים. רק שתדעו. כל פעם שעם ישראל התפלגו, אז תמיד באו האויבים והתחילו לרצוח פה אנשים, וזה נכון לאורך כל שחר ההיסטוריה. כנראה שעם ישראל לא טוב בללמוד היסטוריה. לא טוב בלזכור מה היה לפני שלוש שניות. אתה יודע, בכל זאת, העם הספר, העם שתופס מצום חכם, בכל זאת זיכרון שלוש שניות. אבל זה תמיד היה ככה. עם ישראל התפלגו, האויבים באו לרצח בנו, והתאחדנו וניצחנו. כל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה. בסדר, אז אנחנו כל הזמן היינו במלחמה למען האמת. אנחנו כל הזמן במלחמה. לרגעים אנחנו בשלום. לרגעים אנחנו מצליחים להרתיע את האויב. לרגעים אנחנו מצליחים לחיות כמו שצריך, ואז פתאום מגיעים כל מיני אנשים כאלה של לא, פרי פלסטיין וכל מיני שטויות, כי הם שכחו.
כן.
לא, חבר'ה, אנחנו כל הזמן במלחמה, מסיבה פשוטה שהאויבים שלנו נשארו אויבים שלנו, כי הם רוצים להיות אויבים שלנו. הם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לרמוס אותנו, הם רוצים להרוג אותנו, ואם אתם לא מאמינים לי, תספרו כמה טילים חמאס ירו, ולא מזמן הייתה שם הערכה שחיסלה להם את התחמושת. מה שאומר זה שהם כל הזמן מתכוננים למלחמה, אז הם כל הזמן הם במלחמה איתנו. אתה לא יכול להגיד, רגע, אני לא במלחמה איתך, אבל אתה במלחמה איתי. אי אפשר. אם אתה במלחמה איתי, אני במלחמה איתך. ככה זה עובד. אתה לא יכול להגיד לי שאתה לא במלחמה איתי, אם אני במלחמה איתך. אוקיי? צריך שניים בשביל לעשות שלום. וזה נכון מאוד. מה אתה מסתכל לי כל רגע?
יש פה עוד רגע אצלנו, אני יודעתי.
בסדר, אם יהיה, אני אלך לממד, נעשה פוזה.
אתה יודע איזה סיפור מלחמה אני הכי אוהב?
מה?
של דוד וגוליאת. איזה סיפור זה?
כן.
כן, בא לך...
אני גם אוהב את הסיפור.
הגוליאת הענק, הגדול הזה, וחיפשו מעם ישראל את מי להביא. ואז מצאו את דוד הקטן, רואה צון, לא כלום, אבל למה בחרו אותו? אתה זוכר למה בחרו אותו?
כן.
כי הוא הרג הריות שניסו לאכול את הכבשים וכל מיני דברים כאלה, והיה לו אש בעיניים לבן אדם.
הוא היה אמיץ.
בדיוק, היה לו את
התאוזה. לב הארי, מה שנקרא.
בדיוק, היה לו את התאוזה.
הוא היה אמיץ מאוד. וכשהוא ראה את גוליאת, הוא לא איבד אשתונות.
נכון.
אבל מה היה לו ביד? רוגטקה קטנה כזאת.
רוגטקה, בדיוק. אבל הוא אמר, רגע, איפה הנקודת תורפה?
איך אמרו כברת? בול בפוני.
בול בפוני.
עכשיו, מה שכן, למה זה היה? איך דוד הקטן ניצח את גוליאת הגדול? הוא לא איבד אשתונות.
וכמה ירדו עליו, דרך אגב?
נכון, צחקו עליו.
צחקו עליו, אבל... ולגלגו, ואמרו
נכון,
מי
כל זה הצקצקנים,
הזה. כל הצקצקנים.
כל התומכי חמאס.
בדיוק, אבל עכשיו... הוא מה? הסתכל רגע.
עכשיו תשמע.
איך אני הולך למטרה?
לגמרי, לגמרי. והוא הושיע את עם ישראל. הושיע.
כן.
איזה יופי. איזה כיף. כל אלה שצקצקו אגב, אני משוכנע שיפרגנו לו אחר כך.
כן. כל הצקצקנים. תראה לי בהיסטוריה של העמים הזרים, אנשים הרי, כאלה,
אני רק אגיד משהו שאתה אמרת פה. הרוח היא חשובה.
נכון.
הרוח היא חשובה. והדוגמה של דוד היא מצוינת, כי הייתה לו רוח. עכשיו, כשאתם מורידים לחברים שלכם מהבית, מהעם שלכם, את הרוח, אתם עושים לעצמכם נזק. אתם מורידים אותם, אתם מורידים גם את עצמכם. איזה היגיון יש בזה? עכשיו זה הזמן לפרגן. עכשיו זה הזמן לתת יותר לאחרים, להרים את האחרים.
אני רוצה להאמין
אתה בא שאנחנו... רגע, סליחה. כן. אתה בא על עסק, ואני אומר את זה באמת, חבר'ה, תשומת לב. אתה בעל עסק ואתה משווק, ואנשים רואים שאתה משווק, במקום להגיד לבעל עסק, ואני אומר לך את זה, כי לקוחות שלי באו אליי בוכים, לא יודעים מה לעשות. אתה יודע איזה תגובות נעצה נתנו להם? מסכנים. אני אישית זה לא מזיז לי, אבל להם, הם ממש לקחו את זה קשה, עצרו קמפיינים. כן. אתה מבין? אמרתי להם, חבר'ה, הכל טוב, אפשר לשנות קצת את המסרים, תעשו קצת אדפטציה מהצד שלכם. אבל אל תיקחו קשה את מה שאומרים לכם. זה אנשים שאתה יודע, יש להם את האמת הפנימית הזאת שלהם, והם לא רואים את התמונה הגדולה. הם לא מבינים שדווקא כרגע זה אולי הזמן לחזק אותך כבעל עסק. כי לחזק אותך זה אומר חזק את העם, ולחזק את העם זה אומר חזק את כולם. הם לא רואים את זה ככה. למה? כי רואה שחורות, רואים רק שחורות. מה לעשות? נכון? אז לכן אני גם אומר, קחו בערבון מוגבל כרגע דעות של אנשים. באמת, קחו בערבון מוגבל. אנשים לפעמים תחת מצב לחץ, הם עושים פעולות שאחרי זה הם מתחרטים עליהם. הם אומרים דברים שאחרי זה הם אומרים, וואלה, טעיתי. אתה מבין? ואני יודע שהרבה אנשים כרגע פועלים מתוך רגש, מתוך אימפולס. מה לעשות? מצב רגיש. נכון? אז אני רק אומר לאלה שככה כן רוצים להתקדם, וחשוב להם, הכל בסדר. קחו בערבון מוגבל את מה שאומרים לכם כרגע. ואני אומר לאנשים שכן קצת יותר עירניים, והמודעות שלהם קצת יותר מפותחת, חבר'ה, דווקא אתם, לכו לבעל עסק, תגידו, אתה יודע מה, אני קונה אצלו רק בשביל להרים פה את המצב. אני רוצה להניע את הכלכלה, לא לעצור אותה. אני רוצה לעזור לעם, אני לא רוצה להוריד טעם. תבואו בגישה כזאת, ואתם תראו איך יהיה גם טוב לכם, איך גם יהיה טוב לאחרים. זה לא הזמן להוריד אף אחד. אף אחד. יופי. עוד הזקה, יאללה, בוא נעשה הפסקונת נוספת ונחזור. טוב, אז חזרנו בפעם השנייה, הייתה לנו עוד ככה הזקה ברקע. קצת מתחנו רגליים, עשינו הליכה, היה כיף, דיברנו בפרוסדור, בממד, היה נחמד, ושמענו זיקוקים. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד, תוך כדי שככה היינו בממד, חשבתי על חברים שלי שנמצאים שם בעזה כרגע, מאחל באמת לכל החיילים המדהימים שלנו והחברים הטובים שלנו ש... כרגע מחרפים את נפשם ומסכנים את עצמם בשביל המדינה. תחזרו בשלום, שמרו על עצמכם. הנשמה שלכם לא שווה מיליון חמאסניקים ומיליון נזאטים. תשמרו על עצמכם, כי הנשמה שלכם והחיים שלכם שווים יותר מכל בן מוות שמקדש את המוות, כי אנחנו, עם היהודים, מקדשים את האור ואת החיים. אז תשמרו על עצמכם, חבר'ה, תחזרו בשלום. אוהבים אתכם מאוד, מעריכים אתכם עד אין קץ. אתם לא מבינים באיזה רמה אנחנו מעריכים אתכם. והלוואי שאתה יודע, אני הכי חושש כרגע על החיילים, זאת האמת. הכי חושש על החיילים. למרות שהם צריכים לעשות את העבודה שלהם, וזה המטרה לשמה התגייסנו. עדיין, הכי חושש על החיילים. כל השאר אני פחות חושש. תדע לך, אני יודע שאנחנו ננצח את המלחמה, אולי זאת מערכה מורכבת, גם את זה אנחנו ננצח. ניצחנו מלחמות יותר קשות, והיינו בהם לבד אגב לגמרי. ואני יודע שאנחנו ננצח גם את זו. אבל אני, אתה יודע, מפחד קצת על העבדות. מפחיד, אתה יודע, פתאום לא לשמוע שחברים שלך חוזרים, דברים כאלה, זה קשוח. מה שכן, כרגע, כמו אותו חייל שסיפרת עליו, עם האמא, הם כרגע הרוח של עם ישראל, ואנחנו לא יכולים להוריד להם את הרוח. לא יכולים, לא יכולים. זה לא הגיוני שבן אדם בחזית, נלחם, מחרף את החיים שלו, מסכן את עצמו, אולי הוא לא יחזור למשפחה, יש שם אנשים, ילדים, משפחות, זוגות, נשואים, מאורסים. לא יכול להיות שהם יהיו במצב כזה לחימה ואופטימיות והרימו פה את מורל העם, כשהם מחרפים את הנפש והם מסכנים את עצמם, ואנחנו נהיה פסימים ומסכנים ואוי ואבוי ומה יהיה. איזה מין גב זה לתת לחיילים? איזה מין הסתכלות באמת, כאילו, לא ריאלית. זה המילה שיש לי בפה, לא ריאלית. כן. הם שם, הם צריכים את הדחיפה הזאת, הם צריכים לשמוע שאנחנו עם חזק, הם צריכים להרגיש את הרוח הזאת, כמו של דוד וגוליאת, את הרוח של דוד, ואנחנו פה כדי להרים גם אותם. האופטימיות הזאת, העוצמה הפנימית הזאת, האומץ הזה, הנחישות הזאת, זה מה שהופך את העם היהודי לכל כך עוצמתי וחזק. זה מה שהופך אותנו למנצחים, נכון. למנפצי תקרות זכוכית. לא סתם אני קראתי הפודקאסט הזה, מנפצי תקרות זכוכית, כי זה דורש תעוזה להיות בן אדם כזה. פתאום לעשות משהו שהוא לא ודאי, פתאום לעשות משהו חדש, פתאום להילחם מול אויבים שאתה לא מכיר, פתאום לעשות פעולות שאתה אומר מה יהיה, אני לא יודע, אין לי צפי, אי ודאות. זה בעיניים שלי להיות מנפץ תקרות זכוכית. אז עכשיו יש לנו תקרת זכוכית כזאת גדולה, מפחידה, שנקראת חמאס, שנקראת איראן, שנקראת מלחמה, גם אותה אנחנו ננפץ וגם אותה אנחנו ננצח. ומי שבא בגישה הזאת יצליח. ומי שצריך כמובן את העזרה, אנחנו פה. אבל הגישה היא קודם כל חייבת להשתנות, הגישה. ואני מאוד מקווה שכל מי ששומע אותנו כרגע, באמת ישנה גישה, ישנה דיסקט, עם כל כמה שזה קשה, ועם כל כמה שאנחנו שומעים ידיעות קשות. חבר'ה, האור זה אתם. האור בידיים שלכם, הרוח זה אנחנו. וזה בידיים של כל אחד ואחת. יש לכל אחד ואחת פה אחריות אישית, אם לא על עצמכם, אז לפחות על הסביבה שלכם. לפחות על הסביבה שלכם. תהיו חזקים בשביל האחרים, לפחות זה.
אל תיתנו לאף אחד לחבוט את האור הזה.
לאף אחד.
אף אחד.
מה פתאום? מי ייתן להם לנצח? גיבורים על ילדים ותינוקות. נראה להם מה זה. מבחינתי אגב, כל אחד שהיום מצליח, כל אחד שהיום העסק שלו פורץ דרך, כל אחד שעושה שינוי חיובי, ועולה במשבר הזה, זה ניצחון שלנו. זה ניצחון שלנו על החמאסניקים ועל תומכי החמאס, ועל תומכי הטרור. זה ניצחון, זה ניצחון. כואב להם, שורף להם, חבר'ה, שאנחנו חיים וטוב לנו, ואנחנו שמחים. כואב להם, שורף להם. זאת הנקמה הכי טובה. כל רגע שאנחנו מתקיימים, חיים, נושמים, צומחים, בועטים, זה מעליב אותם ברמה האישית. אז בואו נגמור אותם עד הסוף, גם פסיכולוגית, ובואו נהיה שמחים ואופטימיים וחזקים, ובואו נחזור לעניינים, בואו נניע את הכלכלה, בואו נעשה פה דברים גדולים וחזקים, בואו נהיה עם אחד חזק ומאוחד, ואל תיתנו לאויב לנצח, לא לתת לו לנצח. יאללה אורן, מילים לסיכום?
אמרת את הכל, יאללה.
תוסיף משהו ככה.
תשמע, אין.
תן לנו דובדבן.
שמרו על האור. אל תשכחו שאנחנו צאצאי דוד, הכוכבים של דוד, וזה מה שבוער בנו, זה הכל. כולם יצאו מפה באמת מחוזקים. אין לנו טיפה אחת מקום להכניס פה פסימיות בכל המלחמה הזאת, בכל
לנו.
ההיבטים.
אסור, אסור לנו.
אנחנו צריכים להיות אופטימיים, להתייחס כמובן, להיות דרוכים נכון. בכל רגע נתון.
להיות דרוכים.
כל הזמן להיות דרוכים.
מותר לכעוס,
בסדר?
מותר לכאוב, אבל אסור לעצור. אסור לעצור.
נכון.
לקחת, קחו את האנרגיה הזאת, קחו את הכעס הזה, קחו את התסכול הזה ותשתמשו בו. תשתמשו, תתעלו את האנרגיה הזאת לעשייה. קחו את הכעס, תתעצבנו, תקומו בבוקר, תגידו, אני עושה עכשיו ארגזים, אני מכניס כסף הביתה. תקומו בבוקר, אני מקדם את העסק שלי. תלכו לישון בלילה, לא נרדמים, יופי. זמן טוב לשבת על התוכן הבא ולעלות שיווק לרשת ולעשות דברים טובים. תתעלו את האנרגיה, קחו את זה למקום של עשייה וצמיחה. שכשנסיים את המערכה הזאת, כשנסיים את המלחמה הזאת, אתם תסתכלו אחרונית ותגידו, וואו, כמה צמחתי בתקופה הזאת, בזמן שכולם היו עדיין בשוק ולא זזו. כמה עסקים שיסגרו, ואתם הצלחתם ופרצתם דרך. זה מה שיקרה. זה גם קרה בקורונה, וזה קרה גם עכשיו.
אני יכול פה גם לקרוא כבר לאנשים, חברים, תפתחו את העסקים. אל תסגרו
ברור,
עסקים.
ברור.
אל תסגרו עסקים.
כן, שמע, כן, אני אגיד הסתייגות קלה. יש דברים, יש דברים שצריך לשנות.
כמובן לפי פיקוד העורף, ההנחיות פיקוד העורף והכל.
כן, זה ברור.
אבל אל תסגרו את העסקים שלכם.
לא לסגור כלום. להפך, לפתח מוצרים חדשים. אם לא עובד לכם פרונטלי, אז לפתח מוצרים דיגיטליים. אם לא עובד לכם בדרך א', תעשו את זה בדרך ב'. אם פתאום דלת א' נסגרה, דלת ב' תיפתח. ככה תסתכלו על זה. אתם לא יודעים איך לפתוח את הדלת? בואו להתייעץ, בואו לקבל עזרה. אבל להגיד אי אפשר, לא ניתן, זה בולשיט. לא נכון. אנחנו עושים כל יום פה הדברים עם אנשים, ועוזרים לאנשים יום-יום, גם עכשיו, ויש דברים מדהימים שקורים פה, ואנשים עושים כסף, ואנשים צומחים, ואנשים גדלים. זה לא נכון שאי אפשר. אפשר ועוד איך. רק צריך לבוא ולהתאמץ יותר, כי אין מה לעשות. המצב מאלץ אותנו להתאמץ
אני
יותר.
אני ראיתי כבר, אני אסיים גם בעוד איזה נימה אופטימית, אני ראיתי יאללה. הרבה מאוד אנשים שדווקא ברגעי המשבר, נגיד בקורונה ומקומות כאלה, החליטו שדווקא זה המצב לשנות את העסק למקום אחר, והם שינו אותו בכיוון שהלך להם הרבה הרבה יותר טוב מהכיוון הקודם.
נכון, נכון.
הרבה יותר טוב.
מסכים איתך.
ראיתי עסקים כאלה, עסקים שהיו לדוגמה אירועים, והפכו פתאום לייעוץ לכל מיני אירועים או דברים כאלה. או גם אני, עוד פעם, שהייתי שכיר, הפכתי את עצמי פתאום לבעל עסק.
נכון.
והעברתי את המושכות בשליטה אליי.
אתה יודע, אתה הזכרת לי, אורן, הגיע אליי, אני חושב שזה היה בתקופת הקורונה, אם אני זוכר נכון. אני לא רוצה לטעות בלשון. אני חושב שזה היה בתקופת הקורונה. אולי קצת לפני, אני לא זוכר בדיוק. אבל לא משנה, גם בקורונה הגיעו אליי עסקים שאתה יודע, אנשים שאפילו באו בלי כלום. רק עם רעיון. היה להם רעיון לפתוח עסק. אתה יודע שאני מקבל עד היום טלפונים של... עכשיו, היום כבר בעלי עסקים מאוד מצליחים, כן? היום מצליחים חבל על הזמן. הפריצה הכי גדולה שלהם הייתה בקורונה. אני עד היום מקבל טלפונים והודעות שאנשים שולחים לי תודה שעזרתי להם להאמין בעצמם, תודה שעזרתי להם לראות איך זה כן אפשרי, תודה שעזרתי להם לבנות את העסקים שלהם. ותשמע, אתה יודע, אנשים לא שוכחים לך את זה. 3 שנים אחר כך לא שוכחים לך את זה, זה מטורף. אתה יודע איזה כיף זה? זה ההודעות שאני מתעכב עליהם ככה, ויושב באוטו עם עצמי, קורא את ההודעה, אפילו מ...
מוכה שחר?
לא מדברים כאלה, אולי מתרגש, אבל... אתה יודע, אתה יודע, מסכום כסף שייכנס לי לחשבון, אני אגיד, טוב, יאללה, מצוין, לתזרים. אני לא אתרגש מזה. אבל מהודעות כאלה, של אנשים שאומרים לך תודה, שינית לי את החיים, הפכת אותי להיות מישהו שאני לא האמנתי שאני אהיה, דברים כאלה. זה הכי מטורף בין. אני יושב על ההודעות האלה דקות ארוכות, ואני קורא אותם שוב ושוב ושוב ושוב. זה מה שממלא אותי, וזה מה שאתה יודע, משקה לי את הנשמה.
כן. זה מספיק שלפעמים, אתה יודע, נכנסת לבן אדם בכמה מילים לראש, ואז התודעה שלך יושבת כבר אצלו, ואז משום מקום מגיע אליך שהוא חשב כמוך, אז קראו לו כל מיני דברים. אתה מכיר את הסיטואציה הזאת? זאת אומרת, הוא חשב מה אני אעשה בסיטואציה מסוימת.
מה שחר היה אומר.
מה שחר היה אומר, מה מישהו אחר היה אומר, כל אחד שהוא מהווה עבורו השראה.
נכון.
ואז פתאום התודעה שלך עוברת לאחרים.
לגמרי. טוב, חברים, אז לגלות יותר אופטימיות, גם בתקופה קשה. מי שצריך עזרה, תפנו אלינו. אנחנו נותנים שיחות ייעוץ עסקיות ללא עלות. אנחנו עושים את זה במיוחד לאור המצב, וכל מי שמרגיש כרגע שהוא צריך עזרה בעסק, בואו להתייעץ, בואו להתייעץ, אוקיי? אתה יודע, אנשים לפעמים מפחדים, רגע, מה, אם אני אתייעץ עכשיו, התחילו למכור לי. חבר'ה, אם צריך למכור לכם, נמכור לכם. אם לא צריך למכור לכם, לא נמכור לכם. אם אתם צריכים משהו נוסף מאיתנו, אנחנו נציע, ואם אתם לא צריכים, אנחנו לא נציע. אבל לקבל עזרה, לקבל ייעוץ בטלפון, כדאי, אנחנו נותנים לכם בפרגון מלא. אז תפנו אלינו, דברו איתנו, אנחנו נעזור לכם, עזרנו כבר לאנשים. יאללה, אורן, יא מלך, כל הכבוד, איזה מלך אתה, שאתה רציתי לממד, חוזר, רץ שוב, חוזר, לא מטרים על הפודקאסט, כל הכבוד, אני מת על זה.
על הפודקאסט לא מטרים.
ברור. אז חברים.
כל יום שלישי אנחנו שומרים על הרצף.
נכון. החלטנו, עכשיו רגע, זה קטן, שנייה קטנה לפני שסוגרים. אני ואורן החלטנו שויהי מה, העולם נחרב, אנחנו עושים פודקאסט כל יום שלישי. נכון?
כן.
מלחמה לא עוצרת אותנו, מלחמה. זהו, זה מה שרציתי לומר. יאללה חברים, לכו, נפצו את תקרת הזכוכית של האמא של החמאס. אוהבים אתכם.